הרב בני לאו.
אנחנו נכנסים עכשיו לקבוצה של פרקים שהם רשימה של מסעות, מם סין א', רשימה של פרקים שכל פרק מתחיל במסע, מסע אל מישהו. רובם של המסעות הללו, מפרק י"ג של היום ועד פרק כ"ג, ממש רשימה ארוכה, שרובם מוקדשים אל הגויים, או נכון יותר על הגויים, ומדברים בדרך כלל דברי תוכחה קשים. פרק יחידי חריג בתוך הקובץ הזה הוא פרק כ"ב, שעוסק בגי חיזיון, שכנראה מתכוון אל ירושלים המתעצמת בימי חזקיהו, וישעיהו הנביא קורא ממש ביקורת חמורה על מעשיו של המלך. הפרק שלנו והפרק של מחר, פרק י' ג' וי' ד', הם פרקי מסע בבל. אחר כך אנחנו נראה פרק קטן, מסע לפלשת, ואחר כך אנחנו נראה שני פרקים ארוכים של מסע למואב, פרק אחר כך לדמשק, אחרי זה למצרים, אחרי זה למדבר ים ולערב, פרק למסע צור. כל העמים סביב יזכו בנבואות של ישעיהו, ורק אחת חסרה. הסיפור הגדול הרי הוא סיפור אשור. איפה מסע אשור? אנחנו כבר דיברנו על אשור, אמנם בפרק הקודם כשדיברנו על הוי אשור שבט אפי באופן מפורש, ותיארנו איך שהקדוש ברוך הוא בסופו של דבר יוצא בשצף קצף נגד מי שחושב המתפאר הגרזן על האוחז בו, ובסופו של דבר אמרנו שהאדיר הלבנון באדיר ייפול, נכון, ניקף סבכי יער בברזל. כל זה זה נבואה על נפילתה של אשור, אבל בתוך קובץ המסעות לכאורה נעלמה אשור. לא יכול להיות שבקובץ כזה מתעלמים מהגדולה שבממלכות. עכשיו צריך להגיד על הפרק של היום ומחר, י' ג' וי' ד', מה פתאום להתנבא על בבל. בבל בתקופה הזאת היא מדינה קטנה במפרץ הפרסי, בשלב הזה היא עדיין לא אימה על איש. נכון, בעוד 100 שנה, אם אנחנו עכשיו סביב שנות ה-20 של המאה השמינית, בעוד 100 שנה פתאום בבל תרים ראש ותהפוך להיות האויב הגדול שמביס את אשור. אבל היום בימי ישעיהו, למה לדמיין שישעיהו חוצה בעיניו את כל ההיסטוריה ומקדיש שני פרקים לבבל שהיא עדיין לא גורם בתוך משחקי המדינות? מאוד מוזר לקרוא שני פרקים על בבל בתקופה הזאת. החוקר הגדול יחזקאל קויפמן בספר שלו תולדות האמונה הישראלית, הוא מציע הצעה מאוד מעניינת. הוא אומר שכשקוראים את שני הפרקים האלה של מסע בבל, פרק י"ג ופרק י"ד, זה בכלל לא מתאים אל דמותם של מלכי בבל באותה תקופה. כי מלכי בבל היו נחשבים לאנשי תרבות, הם עסקו בבניינים מפוארים, הם עסקו במקדשים, בדת, הם היו אנשים מאוד מאוד גבוהים מבחינה רוחנית ותרבותית. לעומת זאת, כשאתה קורא תיאור המלך במסע מלך בבל, זה הרבה הרבה יותר דומה לדמותם של מלכי אשור. וככה קויפמן מסכם בתולדות האמונה הישראלית את הטענה שלו, שבעצם הפרק שלנו י"ג וי"ד זה מסע בבל, אבל הכוונה היא לאשור. כך הוא כותב, כולם היו אכזרים מחיות טרף, כל אחד מהם היה מכה עמים בעברה, הוקעות, עקירת איברים, מיטות משונות, הריסת ערים, החרבת נטיעות ושדות, עינויי שבויים. במעשי האכזריות האלה לא ילאו להתפאר. בדורו של ישעיהו, החל מימי תגלת פלעשר, נעשתה עקירת העמים והעברתה מארץ לארץ שיטה קבועה של הממשל האשורי. העברת המוני אנשים, נשים וטף למרחקים, בידי קלגסים צמאי דם אלה, הייתה כרוכה גם בהשמדה המונית. כל זה משתקף בפרקים האלה של מסע בבל, פרקים י"ג וי"ד. תוכן המסע על בבל ומלכה מעיד, איפה אומר קויפמן, עדות ברורה שהמסע לא ניסה על בבל אלא על אשור. הם קוראים כאן, הם נקראים כאן, אשור נקראים בבל. והדבר, אומר קויפמן, לא ייפלא בעינינו. בבל הייתה המלכות העתיקה, המפוארה, צבי ממלכות, ומלכי אשור, וגם כל מלכי פרס הראשונים, התפארו בעצמם בתואר מלך בבל. עד כאן טענתו של קויפמן, שבבל היא בעצם אשור, שהטענה הזאת מתחזקת מאוד, אם אתם מסתכלים בפרק י' של מחר, בסיום הנבואה, הוא חוזר להצעה הגדולה של לשבור אשור בארצי ועל הרי אבוסנו, ושר מעליהם אולו וסובלו. זה ממש הרעיון הזה, אפשר להגיד בשפה התלמודית, פתח בבבל וסיים באשור. לומר לך, היינו בבל, היינו אשור. וזה כל כך יפה לקרוא את הדבר הזה, פרק י"ג וי"ד, פתאום אתה מבין שכל העיניים נשואות באמת באמת אל האויב שהוא האויב הגדול, והוא האויב הנורא, והוא האויב של נגדו יוצאים בשצף קצף מילותיו של הנביא ישעיה. הוא מתאר איך הם באים מארץ מרחק מקצה השמיים, איך הם באים עם כלי זעם לחבל כל הארץ. זאת ממש התמונה של שבט אפי, אשור שבט אפי. הוא אומר, קרוב יום השם כשוד משדה יבוא, ידיים תרפנה, לבב ונושימה, זה נורא. נבהלו צירים וחבלים יוחזון, כיולדה יחילון איש את רעהו. יש פה תמונה איומה של משהו שבא ושוטף את הארץ, מחשיך אור על פני כל העולם, וירח לו יגיע אורו. התמונה של הדבר הגדול והמאיים הזה, כך נפתח לנו הפרק כולו, כן, פרק י' ג', ואז הוא אומר, ופקדתי על תבל רעב, על רשעים אבונם, והשבטתי גאון זרים וגאוות עריצים השפיל. על כן שמיים מרגיז. יש פה פשוט תמונה שאתה נמצא באיזה מלחמה קוסמית על כל מה שמתרחש בעולם, כי אשור היא אלוהית כל כך. ואז הוא מתאר את התמונה שאי אפשר לקרוא אותה אפילו מרוב פחד. תמונה של שואה. תמונה שכל הנמצא ידקר, כל הנספה ייפול בחרב, עול עליהם ירוצשו לעיניהם. זו תמונה שואתית לגמרי. הנני מאיר עליהם את מדי, אשר כסף לא יחשובו וזהב לא יחפצו בו. אתם מבינים שהאויבים הגדולים שיבואו על בבל, לא יהיה מדי על בבל, אלא מדי תצטרף לבבל במלחמה שלה נגד אשור. כשאנחנו נגיע למהפכה הגדולה שעולה בבל נגד אשור, אז אנחנו נראה שעל הפרט הולכת הממלכה הבבלית, אבל על החידקל צועד את הממלכה המדית. והנה כאן מול עינינו אומר ישעיהו כבר את הנבואה הזאת. הייתה בבל צבי ממלכות תפארת גאון כסדים כמהפכת אלוהים את סדום ואת עמורה. הרעיון הזה שאנחנו נראה את המהפכה, אנחנו נזכה לראות את אשור מתמוטטת אל מול עינינו, כל זה תיאור קוסמי של פרק י' ג'. ואז הוא מעביר אותנו מפרק י' ג' לפרק י' ד', ושמה הוא פשוט כותב, עצוב אולי לומר את זה, אבל פרודיה למלך האשורי שעתיד האלוה הגדול, כן, מלך אשור, האלוה הגדול, עתיד להפוך להיות לא רק בשר ודם, אלא לרימה ותולעה. הוא מתאר בפרק הבא את מותו של המלך הגדול שתכף נתאר אותו, וממנו הוא יעשה פרודיה אל סופו או סופה של המלכות הגדולה. בזנב של הכל אנחנו עוד נשמע גם קינה על פלשת, אבל כל זה יחכה לנו למחר.